slave, so it was Oshashuoi. All was over the day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חיי ורעיי, הדף היומי היום יום חמישי ד' בחשוון תשפ"א, מסכת העירובין, דף עין ד'. רדיו קול חי, זוהי האכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עלה, והתדרים, בהם עושים קולות התורה את דרכם להניח ברכה בבתיכם הם, 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו מקדישים ולומדים לרפואתה השלימה של היולדת חווה לאה בת אסתר, לאורך ימים טובים. אל נא רפאנה לה, לחווה לאה בת אסתר, אל נא רפאנה לה, לחווה לאה בת אסתר, אל נא רפאנה לה, לחווה לאה בת אסתר. רופא חולי עמו ישראל, ישלח מזור וטירופה ליולדת חווה לאה בת אסתר, וישלח לה רפואה של אימה במהרה. רפואת הנפש ורפואת הגוף, אשתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. הצדיק רבי צבי גוטמחר, זכר צדיק לברכה, חיבר פירוש על מסכת קינים, מסכת שחותמת את סדר קודשים, פירוש שנקרא כן מפורשת. הוא, הצדיק רב צבי גוטמחר, הסתלק לבית עולמו בדמי ימה ולא זכה להשאיר אחריו זרע של קיימה. אביו, הצדיק רב אליהו גוטמחר זצל, הבטיח שכל מי שיעסוק בספר ימליץ עליו לטובה בשמי מרומים והתפלל בעדו. ולמה דווקא מסכת קינים? לימוד מסכת קינים ידוע כסגולה מיוחדת להיפקד בדבר ישועה ורחמים. בספר החסידים כתב שלימוד במסכת קינים יש לו מעלה מיוחדת, כי זו מסכת שבדרך כלל הציבור אינו עוסק בה. החפץ חיים הרחיב בעניין וכתב שיש מסכתות ומקצועות בתורה שמבחינת מת מצווה, שהכל קרובים אצלו וכל אחד מחויב לעסוק בו, כי אין מישהו אחר שיעשה זאת. מי שפרסם את העניין בשנים האחרונות הייתה רבנית קנייבסקי עליה השלום, ואנשים אשר עשו כדבריה ולמדו את מסכת קינים, ראו ישועות גדולות. ולרפואתה של היולדת חווה לאה בת אסתר לאורך ימים טובים, שתיפקד בדבר ישועה ורחמים, אנחנו ממשיכים ללמוד את המשניות שבמסכת קינים, כאמור המסכת החותמת את סדר קודשים. היום הזה לומדים לנו שתי משניות במסכת קינים, שתי המשניות הפותחות את הפרק השני. המשנה פותחת במקרה של קן בת שני עופות שאחד מהם עבד או מת. קן סתומה, דהיינו ששני העופות שבה הוקדשו בסתם מבלי לפרש איזה לחטאת ואיזה לעולה, שפרח ממנה גוזל לאוויר או שפרח ממנה גוזל והתערב, בין עופות המיתות שדינם למות או שמת אחד מהם מזוג העופות שבקן, ייקח עוף אחר שיהיה זוג לשני שהעוף הנשאר כשר להקרבה, ויביא עוף אחר במקום זה שפרח ויקריב את שניהם אחד לעולה ואחד לחטאת. עוברת המשנה למקרה שבו אחד מן העופות שבקן התערב בקינים סתומות אחרות, ואם פרח הגוזל לבין הקריבות לבין קינים סתומות, הראויות להיות קריבות ונתערב שם בין העופות, הרי הוא פסול מלהיקרב עם העופות שהתערב ביניהם, כלומר, הוא גורם לעוף אחד מן התערובת להיפסל ופוסל עוף אחד כנגדו מהקן שפרח ממנה. וכך הוא הדין בכל מקרה של פריחת גוזל מקבוצת קינים לקבוצה אחרת, שהגוזל הפורח פסול מלהיקרב במקום שפרח לשם, ופוסל עוף אחד כנגדו במקום שממנו פרח. משנה ב', כיצד, מהם האופנים שבהם נוהגת ההלכה הזו? פותחת המשנה בדוגמה של שתי קבוצות קינים שוות. שתי נשים, לזו שתי קינים ולזו שתי קינים, דהיינו ארבע עופות לכל אחת, פרח גוזל מזו לזו, ונמצא שבקבוצה הראשונה שהגוזל פרח ממנה נשארו שלושה עופות, ובקבוצה השנייה ישנה המחשב חמישה עופות, הגוזל הפורח פוסל עוף אחד מהקבוצה שפרח ממנה, וכן עוף אחד פסול בקבוצה שפרח אליה, בהליכתו מן הקבוצה הראשונה לשנייה, והיינו שמקריבים שני עופות מתוך השלושה שנשארו בקבוצה הראשונה, וארבע עופות מתוך החמישה שנמצאים עכשיו בקבוצה השנייה, ונמצא שהגוזל הפורח פסול במקום שפרח לשם, ופוסל אחד כנגדו במקום שפרח ממנו. חזר הגוזל לקבוצה הראשונה, הוא עצמו או גוזל אחר מהקבוצה השנייה, ונמצא ששוב ישנם ארבע עופות בכל קבוצה, הרי זה פוסל עוד עוף אחד מהקבוצה שפרח עכשיו ממנה, וכן עוד עוף אחד פסול בקבוצה שהגיע עתה אליה, וחזירתו מן הקבוצה השנייה לראשונה. דהיינו שמונעים את הקרבתם של שני עופות נוספים, ונמצא שמקריבים רק ארבעה עופות מתוך השמונה. ואם שוב פרח מהקבוצה הראשונה לשנייה וחזר שוב, פרח וחזר, אפילו הרקן כמה פעמים לא הפסיד כלום, מחמת הפריחות הללו יתר על ארבעת העופות שכבר הפסיד על ידי הפריחה והחזרה שבתחילה, שהרי אפילו אם הן מעורבות, דהיינו אפילו אם כל ארבע הקינים יתערבו יחד, הן מקריבים מתוכם פחות משתיים. כפי שלמדנו בפרק הראשון במשנה ג' שהם יתערבו שתי קבוצות קינים שוות, מחצה כשר ומחצה פסול. עד כאן תלמודנו במסכת קינים, לרפואתה השלימה של היולדת, חבל לאבת אסתר לאורך ימים טובים ולרפואה של אימה במהרה. וכעת על הפרק הפותח בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי, מצווה אחת מתוך התורה שבכתב על פי ספר החינוך. היום הזה מצווה קופצה די ג' שלא לגלות ערוות בת הבן, שורש איסור הקרובות כתבתי הוא באיסור ערוות אם במצווה קופצה די. הנה הגענו אל הפרק הפותח בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון הסיכום והחזרה עודות אשר למדנו אתמול בדפינו היומי, והוא היה בדף עין ג' במסכת עירובין. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מהו מקום דירה שאוסר לרב יהודה? והתשובה, לרב מקום שאוכל בו ולשמואל מקום שלן בו. שאלה שנייה, אנשים ועבדים המקבלים פרנסתם מבעל הבית וגרים בבתים נפרדים, האם צריכים לערב? התשובה, לרב יהודה בן בתיר אנשים אינם צריכות ועבדים צריכים, ולרב יהודה בן בבא להפך. שאלה שלישית, מה הדין ברב ותלמידו ומדוע? והתשובה, אין התלמיד צריך לערב כיוון שסמוך על שולחן רבו. שאלה רביעית, תלמידי ישיבה אוכלים באכסניה שבתוך 2000 אמה מהישיבה, מכאן מודדים להם את התחום ומדוע? התשובה, מהישיבה, כיוון שוודאי היו רוצים שיביאו להם את הלחם לישיבה, ונמצא שאין דעתם לגור היכן שנמצא האוכל. שאלה חמישית, במקום שיש שיתוף במבוא, מדוע לרבי מאיר צריך גם עירוב חצרות? והתשובה, כדי שלא תשתכח תורת העירוב מהתינוקות. והשאלה האחרונה על דף ע"ג, מתי גם לחכמים כשיש עירוב בחצרות צריך גם שיתוף במבוי? אומרים התוספות, כשאין החצרות פתוחות זו לזו וערבה כל חצר לעצמה. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינוי לסיכום ולחזרה אותות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף עין ג' במסכת עירובין. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי אלי קר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה יום חמישי בשבוע ד' בחשוון תשפ"א. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף עין ד' במסכת עירובין. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף עין ג' עמוד א', שתי שורות לפני סוף העמוד, מן המשנה פותחת במילים חמש חצרות פתוחות זו לזו ופתוחות למבוי. מן המשנה הזו בסייעת הדשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. המשנה שלפנינו מבאר דיני עירובי חצרות ושיתופי מבואות. בתים הפתוחים לחצר אחת משותפת אסורים לטלטל מהבתים לחצר, אלא אם כן עשו עירוב חצרות, דהיינו שגבו פת מכל בית ובית והניחוה באחד מהבתים שבחצר. ולהל בדף ממתת עמוד א' נחלקו שמואל ורבא בגדר העירוב. וכן חצרות הפתוחות למבוי אחד משותף אסורים בני החצרות לטלטל המבוי, אלא אם עשו שיתוף מבואות, דהיינו שגבו מין מאכל מכל חצר וחצר והניחו באחת החצרות, שעל ידי כך נעשות כולן כחצר אחת. המשנה שלפנינו מבארת האם במקרה שמספר חצרות פתוחות למבוי די רק בעירוב או בשיתוף, כדי להתיר לטלטל גם בחצרות וגם במבוי, או שצריך לעשות גם עירוב וגם שיתוף. אומרת המשנה, חמש חצרות הפתוחות זו לזו שיש פתח בין חצר לחצר, ופתוחות למבוי ולכל אחת מהם יש פתח גם למבוי. אם ערבו בחצרות, כל חצר ערבה עם בני חצרה, וגם ערבו בני החצרות זו עם זו, ולא נשתתפו במבוי, אבל לא השתתפו במבוי, הרי הם מותרים לטלטל בחצרות בין כל החצרות שכן ערבו את כולן, ואסורים כל בני החצרות לטלטל במבוי מפני שלא השתתפו בו. וכדי להתיר טלטול במבוי צריך שישתתפו בו כל בני החצרות. ואף שערבו בין החצרות אין סומכין על עירוב במקום שיתוף. כלומר אין סומכין על עירוב החצרות לטלטל מחמתו גם במבוי בלא שיעשו שיתוף. ממשיכה המשנה בדף עין ג' עמוד ב' ואומרת, ואם נשתתפו בני החצרות במבוי מותרים כולם לטלטל כאן וכאן בחצרות ובמבוי. ומפשטות לשון המשנה משמע שכוונתה לומר שאף אם בני החצרות לא ערבו חצרותיהם, אלא רק השתתפו במבוי מותרים מחמת השיתוף לטלטל גם בחצרות. ולכאורה תמוע, מה ההבדל בין תחילת המשנה שערבו בחצרות ולא השתתפו במבוי שאסורים לטלטל במבוי? וזאת משום שאין סומכים על עירוב במקום שיתוף. ואילו כאן אם השתתפו במבוי אף שלא ערבו בחצרות, מותרים לטלטל גם בחצרות. משמע שכן סומכים על שיתוף במקום עירוב. בהמשך תתרץ הגמרא את הקושייה הזו. כעת מבארת המשנה מה הדין אם שכח אחד מבני החצר או המבוי לערב או לשתף. עירבו בחצרות ונשתתפו במבוי ושכח אחד מבני החצר ולא עירב, אבל היה לו חלק בשיתוף במבוי, מותרים כולם לטלטל כאן וכאן. גם מדין זה משמע לכאורה שסומכים על השיתוף במקום עירוב, ולכן גם אם שכח אחד מבני החצר לערב, מותרים לטלטל בחצר ובמבוי, מכיוון שהיה לו חלק בשיתוף שלא כבתחילת המשנה, בה התבהר שצריכים גם לערב וגם להשתתף. גם את הקושייה הזאת תתרץ הגמרא בהמשך. ממשיכה המשנה ואומרת, ערבו בחצרות ונשתתפו במבוי, ושכח אחד מבני מבוי ולא נשתתף, כלומר בני אחת החצרות הפתוחות למבוי שכחו ולא השתתפו עם שאר החצרות, מותרים כולם לטלטל בחצרות ואסורים לטלטל במבוי, משום שהמבוי לחצרות כחצר לבתים, שכשם שאסור להוציא מהבתים לחצר בלא עירוב, כך אסור להוציא מהחצר למבוי בלא שיתוף. ובאה המשנה לחדש, היה מקום לומר שיש להחמיר ולהצריך עירוב כדי להוציא מבית שהוא רשות היחיד לחצר שהיא רשות לכל בני החצר ודומה היא לרשות הרבים. אבל כדי להוציא מחצר למבוי ששניהם רשויות של רבים, אולי לא יצטרכו לשתף זה עם זה. חידשה משנתנו שגם בזה צריכים שיתוף. והואיל ושכחו בני אחת החצרות לשתף, אסורים כולם לטלטל במבוי. זוהי המשנה שלנו שתחילתה בדף עין ג' עמוד א' וסיומה בדף עין ג' עמוד ב'. וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה בשורה השישית בדף עין ג' עמוד ב'. מבארת הגמרא כשיטת מי שנויה משנתנו. מה אני שואל את הגמרא? כדעת מי שנויה משנתנו בה התבהר שאם ערבו בחצרות אבל לא השתתפו במבוי, מותרים רק לטלטל בחצרות ואסורים לטלטל במבוי. משיבה הגמרא רבי מאירי, זוהי שיטת רבי מאיר דאמר לגבי חצרות הפתוחות למבוי דבעינן עירוב ובעינן שיתוף, שצריכים עירוב על מנת להתיר לטלטל בחצרות וצריכים גם שיתוף על מנת להתיר לטלטל במבוי, ואין די באחד מהם כדי להתיר את הטלטול במבוי ובחצר כאחד. לעיל בדף עין א' עמוד ב', ביארה הגמרא שעירוב חצרות נעשה בפת, ושיתוף מבואות נעשה ביין. ואם ערבו ביין אינו מועיל, אבל אם השתתפו בפת מועיל, וחולקים שם רבי מאיר וחכמים, האם סומכים על עירוב במקום שיתוף, על שיתוף במקום עירוב או לא? רבי מאיר סובר שאין סומכים זה על זה, וצריך גם עירוב וגם שיתוף, וחכמים סוברים שכן סומכים על אחד מהם, ואין צריך גם עירוב וגם שיתוף. ובביור מחלוקתם הביאה הגמרא שתי דעות. יש הסוברים שנחלקו רבי מאיר וחכמים רק ביין, אבל בפת לדברי הכל אין צריך לערב ולשתף. ורשי פירש שבין אם ערב בפת ובין אם שיתף בפת, אין צריך לערב ולשתף. ותוספות פירשו שדווקא אם שיתף בפת אין צריך לערב, אבל אם ערב בפת צריך לחזור ולשתף. ויש הסוברים שביין דברי הכל צריך לערב ולשתף, ונחלקו רבי מאיר וחכמים דווקא בפת. מקשה הגמרא מהמשך דברי המשנה. מקשה הגמרא, אם כן, אם המציאת האמור ובערת מה ששנינו באמצע המשנה, ואם נשתתפו במבוי, אמרה המשנה, מותרים כאן וכאן. הדין הזה, הטען לרבנן, זה לשיטת חכמים דאמרי שאומרים בחד הסגיה. באחד מהם מספיק, בעירוב או בשיתוף, ולא צריך את שניהם, ולכן, אף שרק השתתפו במבוי מותרים לטלטל גם בחצרות, אז כיצד אפשר לומר שהמשנה שנויה כדעת רבי מאיר? תרץ את הגמרא, הלו קשיא. קושיה זו אינה קשה משום שיש לברר. מה ששנינו ואם נשתתפו, נמיקה אמר, הכוונה שגם השתתפו, כלומר, דין זהו ימשך לתחילת המשנה ובא ללמדי נושים בנוסף לעירוב בחצר גם השתתפו במבוי, הרי הם מותרים לטלטל בחצרות ובמבוי. אבל אם לא ירבו בחצרות אלא נשתתפו במבוי בלבד, אין מטלטלים בחצרות כשיטת רבי מאיר. מקשה הגמרא, אם אכן העמדת את משנתנו כרבי מאיר, אם הסיפה אמור ובערת מה ששנינו בסוף המשנה. נאמר במשנה, ערבו בחצרות ונשתתפו במבוי ושכח אחד מבני חצר ולא עירב, מותרים כאן וכאן. דנה הגמרא היחידה מבמה מדובר, אידה לא בטיל, אם מדובר שמי ששכח לערב לא ביטל את רשותו, כי התבהר לעיל בדף סמכתת עמוד ב' שיש דרך נוספת להתיר טלטול בחצרות, והוא כשמבטל את רשותו. הועיל ויסוד איסור טלטול ומחמת הדיורים החלוקים ביניהם, אז כאשר מבטל את רשותו אין דיוריו חשובים לאסור את הטלטול על שאר בני החצר, אלא הוא נחשב כאורח בחצר הזו ואינו אוסר את הטלטול על שאר בני החצר. אז אם מדובר שמי ששכח לערב לא ביטל את רשותו, יש להקשות המים מותרים, מדוע מותרים בני החצר לטלטל בחצרם, הרי עמדנו משנתנו כשיטת רבי מאיר. ולשיטתו לא סומכים על השיתוף במקום עירוב, והרי העירוב אינו קשר מפני שאותו אחד לא ערב ולא ביטל רשותו, אלא פשיטה דבטיל, אלא פשוט וברור שמדובר שאותו אחד ששכח ביטל את רשותו. אם כן, עם הסיפה, אמור ובערת מה ששנינו בסוף המשנה. נאמר בה, שכח אחד מבני מבוי, שכחו בני אחת החצרות ולא נשתתף במבוי, מותרים בחצרות ואסורים במבוי. והיא דבטיל, אם מדובר שבני אותה חצר ביטלו את רשותם, המים, מדוע אסורים לטלטל במבוי, והרי רשותם בטלה? וכי תימה, אם תרצה לומר דקסבר רבי מאיר, שרבי מאיר סובר אין ביטול רשות במבוי, ורק בחצר נאמר דין ביטול רשות, ומה הסברה לחלק בין ביטול רשות בחצר לביטול רשות במבוי? הבינה הגמרא שיש צד שלא יועיל ביטול רשות במבוי, משום שבני החצר המבטלים רשותם הם רבים, ואין רבים נעשים אורחים. אז אם תרצה לומר שרבי מאיר סובר שאין ביטול רשות במבוי, ולכן בסוף המשנה שנינו שאסורים לטלטל במבוי, אף שבני אותה חצר שלא השתתפו ביטלו רשותם, והתניה רשנינו בברית הלל בדף סמכת עמוד ב' מעשה בית צדוקי שהיה דר עם רבן גמליאל במבוי, ואמר רבן גמליאל לבניו לאחר שקדש היום שנכנסה שבת, מהרו והחזיקו במבוי קודם שיוציא הצדוקי את כליו, ויחזור ויטול את רשותו. שהרי ביטל לכם רשותו. המבטל רשותו לבני החצר או המבוי, ולאחר מכן מוציא כליו למקום שממנו ביטל רשותו, הרי הוא אוסר על בני החצר לטלטל, משום שהוא נוטל את רשותו בחזרה. ומאחר שביטל הצדוקי את רשותו, הזהיר רבן גמליאל את בניו, לאחר שקדש היום שילכו ויחזיקו במבוי, כדי שלא יוכל הצדוקי לחזור בו מביטולו. ואילו הם דברי רבי מאיר, הרי שגם במבוי שייך ביטול רשות. ואם כן חוזרת הקושייה, מדוע שנינו בסוף המשנה שאסורים לטלטל במבוי, אם מדובר שביטלו בני החצר את רשותם? אלא פשיט, הפשוט וברור הוא, שמדובר דלא בטיל, שלא ביטלו רשותם, ומכיוון ששכחו להשתתף, אסורים לטלטל בו. ומדי סייפה דלא בטיל, רישנה מדלא בטיל. מכך שבסוף המשנה מדובר שלא ביטלו רשותם, יש לומר שאף בתחילתה של המשנה מדובר, שכששכח אחד מבני החצר לערב, מדובר שהוא לא ביטל את רשותו, ואף על פי כן מותרים לטלטל בחצר. ואם כן קשה, רישה וסייפה רבי מאיר ומציאת הרבנן. תחילת המשנה ששנינו בה שהם ערבו בחצרות ולא השתתפו במבוי, מותרים בחצרות ואסורים במבוי. וסוף המשנה ששנינו בה שהם בני החצר, בני אחת מהחצרות לא השתתפו, אסורים לטלטל במבוי. שני הדינים הללו שנויים כדעת רבי מאיר, שלא סומכים על עירוב במקום שיתוף ולא על שיתוף במקום עירוב. ואילו הדין האמצעי במשנה ששנינו בה שהם שכחו בני אחת החצרות לערב, מותרים לטלטל בחצר ובמבוי, שנויה כדעת רבנן שמספיק לערב או לשתף, שסומכים על השיתוף במקום עירוב. ולא ייתכן להעמיד את המשנה חלקה כדעת רבי מאיר וחלקה כדעת רבנן. תרץ את הגמרא, לעולם כולה רבי מאירי, כל המשנה כדעת רבי מאירי. מה ששנינו באמצע המשנה שהם שכחו בני אחת החצרות לערב, מותר לטלטל בחצר במבוי, זה משום דטעם המאי, אמר רבי מאיר, בעינן עירוב ובעינן שיתוף. מה הטעם שרבי מאיר יצריך גם עירוב וגם שיתוף? משום שלא לשכח תורת עירוב מן התינוקות. אם נסמוך רק על השיתוף ולא נערב, ישכחו התינוקות את תורת עירוב. ותקנת עירוב נצרכת למקום שלא שייך שיתוף, משום שאין בו מבוי. אם כן, אחה, כאן, כששכח רק אחד מבני החצר לערב, כיוון דרובה ערבו, לא משתקחה. הועיל ורוב בני החצר ערבו, אין חשש שתשתקח תורת עירוב מן התינוקות. ומודה רבי מאיר שסומכים על השיתוף במקום עירוב. מבארת הגמרא באילו חצרות עוסקת משנתנו. אמר רב יהודה, רב לא תני, פתוחות זו לזו. הוא לא שנה במשנתנו, ולא גרס במשנתנו חמש חצרות פתוחות זו לזו, כפי שמופיע אצלנו במשנה. אלא רק הוא שנה חמש חצרות פתוחות למבוי. ולגרסה הזו מדובר שאין פתח בין חצר לחצר, אלא כל חצר פתוחה רק למבוי. ולפי זה כל עירוב החצרות במשנה, הכוונה שכל חצר ערבה לעצמה שיוכלו לטלטל מהבתים לחצר, אבל אין מערבים לטלטל בין החצרות. וכן אמר רב כהנא, רב לא תני, פתוחות זו לזו. איכא דאמרי, ויש שאמרו שמועה זו בלשון אחרת, רב כהנא גופי. רב כהנא עצמו לא תני, הוא לא שנה במשנה פתוחות זו לזו, ולא בשם רב הוא אמר זאת. ודנה הגמרא בביאור הגרסה הזו. אמר לאביי לרב יוסף רבו, מה הטעם דרב דלא תני, מה טעמו של רב שלא שנה במשנתנו פתוחות זו לזו? ואין לומר שטעמו של רב משום שהוא רוצה להעמיד את המשנה כשיטת חכמים ולא כדעת רבי מאיר. כי לפי הגרסה הזו, המשנה שנויה גם כחכמים שסומכים על עירוב במקום שיתוף, ושנינו בה שצריך לערב ולשתף, הועיל ולדברי הכל, אין סומכים על עירובי חצר שערבה לעצמה במקום שיתוף. אין לומר שזה טעמו של רב, משום שלא היה לו לשבש את גרסת המשנה מחמת זאת. ועוד, הרי רב עצמו פוסק לאל בדף עין א' עמוד ב' כרבי מאיר. ולא הוא צריך לשבש את משנתנו כדי ליישבה שלו כשיטתו. אומרת הגמרא כסבר, רב שלא שנה במשנתנו פתוחות זו לזו סובר, כל שיתוף שאין כל אחד ואחד מכניסו ומוציאו דרך פתחים במבוי, מכניס את פיתו שבה משתתף דרך פתח חצרו למבוי, ודרך המבוי מוציאה לחצר שבה תהיה מונחת, אלא שמכניסים אותה מן החצר בה הייתה לחצר שבה תהיה מונחת דרך הפתחים שבין החצרות, וזה לא עובר דרך המבוי. אם עושים כך לאו שמי שיתוף, אין שמו שיתוף, מפני שאין זה ניכר שניחו כשיתוף המבוי, ולא כעירוב לחצרות. גם כאן סובר רב, שאם החצרות פתוחות ביניהן, אין זה נחשב כשיתוף, אף אם יכניסו דרך המבוי ולא דרך הפתח שבין החצרות. יש לחשוש שהם יכניסו דרך הפתחים שביניהם ויסמכו על זה, ולכן אין לגרוס פתוחות זו לזו. מקשה הגמרא אי טבעי, שנינו במשנה לאל בדף עין א' עמוד א', בעל הבית שהיה שותף לשכניו לזה ביין ולזה ביין. היה שותף עם שכניו שבמבוי בכלי אחד ובו יין של כולם. אין צריכים לערב, שהרי היין שבחבית הזו מועיל במקום עירוב, ואף שלקחו את החבית הזו בשותפות. והכניסו על החצר שתי מונחת שם, ולא נכנסה מחצר אחת לאחרת דרך המבוי. אם כן, משמע, שמועיל עירוב, אף כשלא הכניסו מן החצרות לחצר שיהיה מונח שם דרך המבוי. וקשה על ביור הגמרא בדברי רב שאין עירוב מועיל אלא באופן זה, תרץ את הגמרא התם שם מדובר דאפקי ואיילה. הוציא והכניס את החבית בכל אחת מן החצרות הפתוחות למבוי וממנה למבוי וממנו לחצר שמונחת שם. ולא היה זה לשם שיתוף הרשויות. כלומר, הכניסה לכל אחת מהחצרות והוציאה משם למבוי ולאחר מכן הכניסה לחצר שתהיה מונחת שם. כלומר, שהעבירו את החבית באופן כזה בשעה שקנו אותה בשותפות ולא לשם שיתוף רשויות עשו זאת. ממשיכה הגמרא ומקשה, השנינו במשנה לקמן בדף עין ט' עמוד ב' כיצד משתתפים במבוי, מניח את החבית ואומר הרי זו לכל בני מבוי. משמע שמשתף בחבית שמונחת ברשותו ולא צריך להעבירה בכל החצרות דרך המבוי. וקשה על ביור הגמרא בדברי רב, שאינו שיתוף אלא אם כן הכניסו לחצר שמונח בה, מן החצרות האחרות דרך המבוי. תרץ את הגמרא התמנמי, גם שם מדובר דאפקי ואיילי, שהוציא והכניס את החבית בכל החצרות הפתוחות למבוי ומהן למבוי וממנו לחצר שמונחת שם, כפי שעמדנו את המשנה העוסקת בבעל הבית שהיה שותף. מתקיף לה רבה בר רב חנן, מקשה על כך רבה בר רב חנן, אלא מעטה ששיתוף שלא הכניסו והוציאו דרך פתחים שבמבוי אינו נחשב שיתוף, אם יקנה לו לבין החצר האחרת שבמבוי לשם שיתוף פת המונחת בסלו, שלא הכניסה והוציאה במבוי, הכנה מדלואה ושיתוף? וכי גם זה לא יועיל לשיתוף, לא מסתבר לומר כן. וכי תימה החינמי, אם תחלוק על סברת המקשה ותאמר שאכן לא יהיה זה שיתוף, עדיין קשה. ואמר רב יהודה אמר רב, אמר רב יהודה בשמו של רב, בני חבורה שהיו מסובים יחדיו בערב שבת, וקדש עליהם היום ובאמצע סעודתם מהריב היום ונכנסה שבת, הפת שעל השולחן סומכים עליה לטלטל מחמתה משום עירוב חצרות. ואמרי לה ויש אומרים שסומכים עליה משום שיתוף מבואות. ואמר רבא לא פליגי. לא נחלקו האומרים שמועילה הפת כעירוב לבין האומרים שמועילה הפת כשיתוף. הם לא חולקים אחד על השני, אלא כאן במסובים בבית, הסוברים שסומכים על הפת משום עירוב עוסקים כשמסובים האנשים בבית ועירוב חצרות דינו שיהיה מונח בבית שבחצר. כאן במסובים בחצר, אלו שסוברים שסומכים על הפת משום שיתוף, עוסקים כשמסובים בחצר ומותר להניח שיתוף מבוי בחצר שבמבוי. מה שאין כן עירוב חצרות. שכן מבואר ליל דף מטת עמוד א', שעירוב מועיל משום דירה, כלומר שדעתו של אדם, על פיתו, והרי זה כאילו אין בחצר הזו אלא דירה אחת, והחצר מיוחדת לה, ולכן צריך העירוב להיות מונח בבית, משום שחצר אינה ראויה לדירה. הרי ששיתוף מועיל, אף אם אין מעבירים אותו בכל החצרות שבמבוי, שכן הפת מונחת על השולחן שבחצר, וסומכים עליה משום שיתוף. אם כן קשה, כיצד אפשר לומר שרב לא גרס במשנה שלנו, שהחצרות פתוחות זו לזו משום שצריך להכניס את השיתוף דרך פתחי החצרות למבוי ומשם יוציאו לחצר שיהיה מונח שם. והרי בדברי רב עצמו מבואר שמועיל שיתוף אף בלא שיוציאו ויכניסו. מחמת כן חוזרת בהגמרה מן הביאור הזה ומבאר את טעם אחר בדברי רב, אלא טעם הדרב שאמר שאין לגרוס במשנתנו שהיו החצרות פתוחות זו לזו. משום דקה סבר, סובר רב, אין מבוי ניתר בלחי וקורת שיהיו בתים וחצרות פתוחים לתוכו. רב סובר שכדי להתיר מבוי בטלטול על ידי לחי או קורה, צריך שיהיו פתוחות אליו לכל הפחות שתי חצרות ובכל חצר שני בתים. וכאשר החצרות פתוחות זו לזו, הרי הן נחשבות כחצר אחת, ומבוי כזה אינו ניתר בלחי וקורה, אלא צריך שני לחיים בפתח המבוי או פס רחב ארבעה טווחים כדין חצר. ולכן לא גרס רב במשנתנו שחצרות פתוחות זו לזו. כאן הגמרא בדברי רב. גופה נשוב לעצם דברי רב ונבאר אותם, אמר רב, אין מבוי ניתר בלחי וקורה, עד שיהיו בתים וחצרות פתוחים לתוכו, עד שיהיו פתוחות למבוי שתי חצרות ובכל חצר שני בתים. ושמואל אמר, המבוי ניתר בלחי או קורה, אפילו אם פתוחים לתוכו רק בית אחד ללא חצר וחצר אחת, ובא בית אחד. ורבי יוחנן אמר, אפילו אם מצד אחד פתוחה למבוי החצר ובא בית אחד, כי אינה קרויה חצר בלא בית, ומהצד האחר פתוחה לו חורבה, הרי הוא ניתר בלחי או קורה. דנה הגמרא בדברי רבי יוחנן, אמר לאביי לרב יוסף, שאל אביי את רב יוסף רבו, אמר רבי יוחנן אפילו בשביל של קרמים? האם רבי יוחנן אמר את דבריו גם אם מצידו האחר של המבוי פתוח לו שביל של קרמים ולא חורבה? וגם בזה יהיה ניתר המבוי בלחי או קורה? משיב רב יוסף, אמר לי, לא אמר רבי יוחנן את דבריו אלא בחורבה דחזי לדירה, שראויה לדיורים שיש לה מחיצות ומקצת תקרה ומצטרפת עם החצר להתיר את המבוי בלחי או קורה. אבל בשביל של קרמים דלא חזי לדירה, שאינו ראוי לדירה, לא, לא אמר את דבריו ואינו מצטרף השביל עם החצר לתת שם מבוי למבוי שפתוח אליו, ולהתירו בלחי או קורה, אלא דינו כחצר וצריך שני לחיים או פס רחב, ארבעה תפחים. מבארת הגמרא שרבי יוחנן הסובר שמבוי שמצידו האחד חצר, ומצידו אחר חורבה ניתר בלחי או קורה, הולך כשיטתו במקום אחר. אמר רב הונא בר חיננה ואזדה רבי יוחנן לטעמי, והולך רבי יוחנן לפי שיטתו במקום אחר. דתנן, שנינו במשנה לקמן בדף פ"ט עמוד א', רבי שמעון אומר אחד גגות שעל הבתים, ואחד קרפיפות מקומות המוקפים במחיצה שלא לשם דיורים ואינם יותר משיעור בית צעתיים, ואחד חצרות שלפני הבתים רשות אחת הן לכלים ששבטו לתוכן. הרי כל אלו נחשבים כרשות אחת ומותר לטלטל מזה לזה כלים שהיו מונחים באחד מהם בשעה שקידש היום שנכנסה שבת, בלא עירוב, והיל וכל המקומות הללו הם רשויות שאינן דירה. ומה שתקנו לערב מחצר לחצר היינו לצורך כלים שהיו מונחים בשעה שקדש היום בבית שבחצר. כדי להתיר להוציאם את הכלים לחצר אחרת. ולא לכלים ששבטו בתוך הבית, אבל אסור לטלטל מזה לזה כלים שהיו מונחים בשעה שקדש היום, והוציאום לחצר על ידי שערבו בני אותה חצר, אלא אם כן ערבו את שתי החצרות יחד. כך אומר רבי שמעון, ואמר רב הלכה כרבי שמעון, שהן כרשות אחת להוציא מזו לזו, והוא שלא ערבו, והיינו דווקא כאשר לא ערבו בני החצרות כל אחת לעצמה, ואין מצויים כלי הבית בחצר, מפני שאסור להוציאם לחצר, שהרי לא ערבו, אבל אם ערבו בני החצרות כל אחת לעצמה, ומצויים כלי הבית בחצר, מפני שמותר להוציא כלים מהבית לחצר, אין הלכה כרבי שמעון, ואסור לטלטל מזה לזה, משום דגזרינן דילמה אתי להפוק אימני דבתים לחצר. גוזרים שמה יבוא להחליף בין הכלים שהיו בחצר בשעה שקידש היום, לכלים שהיו בבית והוציאום לאחר מכן לחצר, ויוציא לחצר אחרת את הכלים שהיו בבית בשעה שקדש היום, ונמצאים כעת בחצר. וגם רבי שמעון מודה שאסור לטלטל את הכלים הללו לחצר אחרת. ואילו שמואל אמר, הלכה כרבי שמעון, בין אם ערבו בני החצר ובין אם לא ערבו, מותר להוציא כלים ששפטו בחצר אחת לגגות, חצירות וקרפיפות אחרים. וכן אמר רבי יוחנן, הלכה כרבי שמעון, בין ערבו ובין לא ערבו. על מה מוכיחה הגמרא מדברי רבי יוחנן? מוכח, דלא גזרינן דיל מעט אלא פוק אימן הדבתים לחצר. ששמואל ורבי יוחנן אינם גוזרים שמה יבואו להוציא את הכלים ששפטו בבית לחצר אחרת, ולכן מתירים לטלטל מחצר לחצר אף כשערבו. אך הנמי, וגם כאן הולך רבי יוחנן לשיטתו, שאף אם מצד אחד של המבוי יש חצר ומצידו האחר ישנה חורבה, ניתר המבוי בלחי או קורה, ולא גזרין הדיל מעט אלא אפוק אימני דחצר לחורבה. לא גוזרים שמה יבוא להוציא את הכלים המונחים בחצר לחורבה דרך המבוי, אף שהחורבה היא רשות אחרת שאסור להוציא אליה. שהרי החורבה לא השתתפה עם המבוי. הועיל ומבואר לאל בדפיים בית עמוד בית, שאין אוסר אלא מקום דירה, והיינו מקום אכילה או מקום שינה. ובחורבה אין דיורים. כי הרי לא מדובר בחורבה שדרים בה, אלא בראויה לדירה בלבד, כמו שהעמידה הגמרא בתחילת העמוד. אם היה רבי יוחנן סובר כרב ואוסר להוציא כלים מחצר לחצר, גזירה שמה יבואו להוציא את הכלים ששבטו בבית לחצר האחרת, אף כאן היה לו לאסור להוציא למבוי. גזירה שמה יבוא להוציא כלי החצר לחורבה דרך המבוי. חוזרת הגמרא לדון בדברי שמואל שאמר שמבוי ניתר בלחי או קורה, אף אם פתוח לתוכו בית אחד ללא חצר, וחצר אחת עם בית אחד. יתיב ישב רב ברונה וכאמר להשמעת ושנה את דברי שמואל, אמר לי רב לזר לרב ברונה בר בי רב, בן ישיבה. אמר שמואל, אחי, האם כך אמר שמואל? אמר לי, ישיב לו רב ברונה, אין, כך אמר שמואל. אמר לי רבי אלעזר, אך ולי ושפיזי, תראה לי אחד מתארח שמואל כדי שאלך ואשאל אותו. אך ולי, ראה לו רב ברונה את מקומו של שמואל, אתה לקמד שמואל בר רבי אלעזר לפני שמואל ואמר לי, אמר מר אחי, וכי אמר הרב כך שמבוי ניתר בלחי או קורה, אף אם פתוחים לתוכו בית וחצר בלבד? אמר לי, ישיב לו שמואל, אין, כן, כך אמרתי, שואל אותו רבי אלעזר. ואמר הוא דאמר, הרי הרב הוא שאמר לאל בדף סמכבב עמוד ב', אין לנו להוסיף היתר בעירובין, אלא כי לשון משנתנו לאל בדף עין ג' עמוד ב' שבה שנינו, שהמבוי לחצרות כחצר לבתים. וממה שנאמר שהמבוי לחצרות ולא שהמבוי לחצר, משמע, שכדי להתיר את המבוי בלחי או קורה, צריך שיהיו פתוחות לו שתי חצרות, ולא די בחצר אחת ובית אחד. אישתיק, נעלם שמואל, ולא השיב תשובה לשאלה הזו. מסתפקת הגמרא, קבלה מיני או לא קבלה מיני? האם שמואל קיבל את קושייתו של רבי אלעזר וחזר בו מדבריו ועודה לרב שאין מבוי ניתר בלחי וקורת שיהיו חצירות ובתים פתוחות לו כרב או לא? וכוונת הגמרא להסתפק, האם בתחילה אמר שמואל שהמבוי ניתר עם חצר ובית פתוחים לתוכו ולאחר מכן חזר בו ועודה שאין המבוי ניתר אלא כשבתים וחצרות פתוחים לתוכו שאין לנו בעירובין אלא כלשון משנתנו ומחמת כן שתק וקיבל את קושיית רבי אליעזר? או שמה בתחילה אמר שאין המבוי ניתר אלא כשבתים וחצרות פתוחים לתוכו, ולאחר מכן חזר בו ואמר שהמבוי ניתר, גם אם פתוחים לתוכו רק בית וחצר, והוא שתק משום שחזר בו, ולא הסכים לקושיית רבי אלעזר. כך מסבירים תוספות לאל בדף סמכווה ועמוד ב', דיבור המתחיל שהמבוי. מנסה הגמרא לפשוט את הספק מדברי שמואל עצמו, תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק, דאו מבואה, דאה ודייר בי, איבות בריאי. היה מבוי שהיה גר בו אדם בשם איבות בריאי, שהייתה פתוחה לו חצר, ובה היה ביתו של איבות בריאי, ובית אחר. ובנוסף, היה פתוח למבוי בית הכנסת, ובו בית אחד. עבד לי לחיה, עשה לו לחי בפתח המבוי, ושר אלי שמואל, והתיר לו שמואל לטלטל במבוי. לאחר פטירתו של שמואל, עטה רבנן, שדיה, בא רבנן והפיל את הלחי, משום שסבר שמבוי שיש בו רק בית וחצר, אינו ניתר בלחי. אמר איבות בריאי, מבואה דדייר נבי ועתינה משמי דמר שמואל, ניתי רבנן ברב ניש דימן? מבוי שאני גר בו וטלטלתי בו על פי הוראת שמואל מחמת הלכי שהונח בו, אז כיצד בא רבנן ומפילו ממני? מסיקה הגמרא ממעשהו של רבנן שהפיל את הלכי משמע, שלא היו פתוחים למבוי בתים וחצרות והפיל את הלכי משום שסבר כרב, שכאשר אין בתים וחצרות פתוחים לתוכו אינו ניתר בלכי. ואף על פי כן התיר שמואל לטלטל בו מחמת הלכי עד לסוף ימה, ולא אמר לאיבות שאין די בלכי. אם כן שמע מינה, מוכח, דלא קיבלה מיני. ששמואל לא קיבל את קושיית רבי אלעזר ולא חזר בו מדבריו, אלא סבר שמואל, שאף כאשר פתוחים למבוי רק בית וחצר, ניתר בלכי או קורה. דוחה הגמרא ואומרת, לעולם אי מהלך קיבלה מיני. נאמר ששמואל כן קיבל את קושיית רבי אלעזר וחזר בו מדבריו, וסבר שאין מבוי ניתר עד שיהיו בתים וחצרות פתוחים לתוכו. ואחר חזנה הוא דעה ואחיל נהמה בביתי. כאן מדובר שבזמן שמואל שמש בית הכנסת היה אוכלת לחמו בביתו ועתי בית בבי כנישתה ובא ללון בבית הכנסת. אם כן יש לדון את בית הכנסת כחצר נוספת שפתוחה למבוי. ומחמת כן התיר שמואל לטלטל בו, אבל כשנפטר שמואל הפסיק שמש בית הכנסת ללון בבית הכנסת, ולכן הפיל רבנן את הלכי שהרי עכשיו כבר אין בתים וחצרות פתוחים לתוכו. לאחר שהתבהר שסברת שמואל להתיר טלטול במבוי היה מחמת לינת השמש בבית הכנסת, וסברת רבנן להפיל את הלכי ולאסור טלטול במבוי הייתה מחמת שפסק השמש ללון בבית הכנסת, ובהר את הגמרא את סברת איבות בריאי שלא הסכים עם רבנן אף שאין השמש לן בבית הכנסת. ובהר את הגמרא ואיבות בריאי סבר מקום פיתה גרים, מקום האכילה הוא הקובע את מקום הדירה לעניין עירוב. כמבואר לאל בדפיים ג' עמוד א' במחלוקת רב ושמואל מה קובע את מקום הדירה לעניין עירוב, האם המקום בו אוכל האדם או המקום בו אולן. ומכיוון שהשמש אכל בביתו, אין לומר שסיבת היתר של שמואל הייתה מחמת השמש, אלא משום שסבר שמבוי ניתר גם כשרק חצר אחת ובית אחד פתוחים לתוכו. ואם כן גם עכשיו שאין השמש לן בבית הכנסת, יש להתיר לטלטל במבוי ולכן לא הסכים איבות בריאי עם מעשהו של רבנן. ממשיכה הגמרא ושמואל לטעמי. אבל רבנן סבר ששמואל לשיטתו, דאמר לאל בדפיים ג' עמוד א', מקום לינה גרים. מקום הלינה הוא הקובע את מקום הדירה לעניין עירוב, וסיבת היתר למבוי הייתה, משום שהשמש היה לן בבית הכנסת, ואם כן, פתוחות למבוי שתי חצרות, ומבוי כזה ניתר בלחי או קורה. אבל עכשיו שאין השמש לן בבית הכנסת, יש לאסור את המבוי בטלטול על ידי הלחי, ולכן הפיל רבנן את הלחי. לכאורה תמוה מדוע לא העמידה הגמרא שהחזן עדיין לן בבית הכנסת, ואיבות בריא סבר כשמואל שמקום לינה קובע, ולכן טען להתיר את המבוי בטלטול, ואילו רבנן סבר כרב שמקום אכילה קובע, ולכן הפיל את הלחי ממקומו ואסר את המבוי בטלטול, מפני שהחזן רק לן בבית הכנסת ולא אוכל שם. מבאר המהרש"א שואל וידע הגמרא שכך היה המעשה שהחזן כבר לא לן שם, ואף על פי כן סבר איבות שיש להתיר את המבוי, על כורחה משום שסבר שמה ששמואל התיר את המבוי, זה לא בגלל לינת החזן, אלא משום שמקום האכילה הוא הקובע. ולהלכה פסק הריף כרב שאין המבוי ניתר בלחי או קורה עד שיהיו בתים וחצרות פתוחים לתוכו. ואילו הערך פסק כרבי יוחנן שמבוי ניתר בלחי או קורה, אף אם פתוחים לתוכו חצר וחורבה. מבארת הגמרא מהו הדין במבוי שמצידו האחד ישראל ומצידו האחר נוכרי. אמר רב יהודה, אמר רב, אמר רב יהודה בשמו של רב, מבוי שצידו האחד פתוח לחצר של עובד כוכבים נוכרי, וצידו האחד פתוח לחצר של ישראל, ובו בית אחד, ובסמוך לבית הישראל יש עוד בתים של ישראל שאינם פתוחים למבוי אלא לרשות הרבים, ובין בית לבית ישנו חלון. והטעם שנקט רב שבין בתי ישראל ישנם חלונות ולא פתחים גמורים, כיוון שמדובר בין בית לבית, וכך היא הרגילות שאין דרך לעשות בין הבתים פתח גדול יותר מחלון. כך מסביר רשי ומשמע מדבריו שהוא הדין אם יהיו פתחים בין בית לבית. אלא נקט בלשון הזו משום שזו הרגילות. אבל רי מפרש שדווקא אם יש חלונות בין הבתים אסור לערב, מפני שחוששים שמא ישראל יבטח בשכינה ומחמת כן יתייחד עם הנוכרי במבוי ויזיקנו הנוכרי. אבל אם יש פתחים ביניהם יכולים לערב, מפני שהנוכרי מפחד שיבואו דרך הפתחים, ומחמת כן לא יזיקנו. כך תוסות בדיבור המתחיל, מבוי. אז אומר רב יהודה בשמו של רב, מבוי שצידו האחד פתוח לחצר של עובד כוכבים, וצידו האחד פתוח לחצר של ישראל, אין מערבים אותו דרך חלונות להתירו דרך פתחים למבוי. אין עושים עירובי חצרות מחמת החלונות שביניהם כדי להתיר להם להוציא את כליהם למבוי דרך הבית החיצוני הפתוח למבוי. שואל אביי, אמר לאביי לרב יוסף רבו, האם אמר רב את דבריו שאין מערבים כשצד אחד של ישראל ואחר של עובד כוכבים אפילו בחצר כעין מבוי זה, שפתוחים לתוכה שני בתים, בית נוכרי ובית ישראל, ובסמוך לבית הישראל יש עוד בתי ישראל שאינם פתוחים לחצר אלא לרשות הרבים, ובין בית לבית יש חלון. אמר להשיב לו רב יוסף אין, כן, רב אמר את דבריו גם בחצר כזו, שאין לעשות עירובי חצרות מחמת החלונות, על מנת להתיר להוציא את כליהם לחצר דרך הבית החיצוני הפתוח לחצר. ומוכיח רב יוסף, דהי לא אמר, שאם לא היה אומר רב את דבריו גם בחצר, אלא דווקא במבוי, מהי? מה עולה בדעתך לחלק בין חצר למבוי ולומר שדווקא במבוי אין לערב את הבתים מחמת החלונות, אבל בחצר יהיה אפשר לערב אותם? דוחה אביי ואומר, אפשר היה לומר שדברי רב נאמרו רק לגבי מבוי ולא לגבי חצר, ואב האמין הטעם עד הרב? היינו אומרים שטעמו של רב במבוי, משום דקסבר, משום שהוא סובר, אין מבוי ניתר בלחי וקורעת שיהיו בתים וחצרות פתוחים לתוכו. ואילו כאן נחשב המבוי שפתוחה לו חצר אחת, משום שמצד אחד פתוחה לו חצר של נוכרי, ודירת נוכרי אינה נחשבת כדירה. כמה מבואר ליל בדף סמך בית עמוד א', ולכן, אין לערב את הבתים על מנת להוציא את כליהם למבוי דרך הבית החיצוני הפתוח למבוי, משום שאין המבוי ניתר בלחי או קורע. אבל אם היו שני הבתים פתוחים לחצר, היו יכולים הבתים לערב ביניהם על מנת להוציא את כליהם לחצר דרך הבית החיצוני הפתוח אליה, משום שחצר ניתרת אף אם פתוח לה רק בית אחד. ואם תקשה על הפירוש הזה, אם אכן טעמו של רב הוא משום שאין מבוי ניתר בלחי או קורעת שיהיו בתים וחצרות פתוחים לתוכו, אם כן תרתי למה לי, מדוע הוא צריך רב לשנות דין זה פעמיים? הרי כבר שנה לאל בדף עין ג' עמוד ב' שאין מבוי ניתר בלחי וקורע עד שיהיו בתים וחצרות פתוחים לתוכו. על זה אני אשיב לך צריכה. יש לומר שהוא צריך רב להשמיענו דין זה פעמיים, משום, דהי מהי, אם היה רב משמיענו את דינו רק לאל, והיה לנו ללמוד דין זה משם לשאר המקומות, אף שהיינו יודעים את עיקר הדין שאין להתיר מבוי בלחי או קורה, אלא אם כן פתוחים לו בתים וחצרות, אב ואמין היינו יכולים לומר, שלגבי דין זה דירת עובד כוכבים, שמה דירה. ולמרות שלאל בדף סמך בית עמוד א' מבואר שהכל מודים שדירת נוכרי אינה נחשבת כדירה לגבי עירוב, יש לבאר שמה שמבואר שם שדירת נוכרי אינה נחשבת כדירה, נאמר לגבי לאסור על בני החצר מטעם שאחד מבני החצר לא עירב עמם. ולעניין זה אמרו שאין הנוכרי נחשב בן חצר לקלקל לעירובם. אבל כאן הועיל ומדובר להקל ולהחשיב את המבוי כמי שבתים וחצרות פתוחים לתוכו על מנת להתיר אותו בלחי או קורה, היינו חושבים שלעניין זה גם דירת נוכרי תחשב כדירה. כך מסביר התוספות בדיבור המתחיל, אבי אמינה. ומבוי שמצידו האחד פתוחה לו חצר נוכרי, נחשב למבוי שפתוחים לו חצרות ובתים, ויהיו יכולים לערב את הבתים דרך החלונות, ולהתיר לטלטל מהם למבוי דרך הבית החיצוני הפתוח למבוי. כמה שמלן, משמיענו רב, דדירת עובד כוכבים לא שמה דירה. דירת נוכרי אינה נחשבת דירה, גם לגבי דין זה, ונחשב המבוי כמי שפתוחה לו רק החצר של ישראל, ואין מבוי ניתר בלחי או קורה, עד שיהיו פתוחים לתוכו חצרות ובתים. ואם מאחה, ואם רב היה משמיענו רק את דין מבוי, שמצידו האחד ישראל ומצידו האחר נוכרי, לא היינו יכולים ללמוד מכאן שאין מבוי ניתר בלחי וקורה, עד שיהיו בו בתים וחצירות, משום שאב ואמינה היינו יכולים לומר, שאומנם למדנו את הדין שצריך שיהיו פתוחות למבוי שתי חצירות, אבל לא ידען הבתים כמה. אין לנו יודעים כמה בתים צריכים להיות פתוחים לכל חצר, שהרי לא יתבהר העניין הזה בדבריו של רב. בדברי רב לגבי ישראל ונוכרי התבהר שפתוחות למבוי שתי חצרות, אחת של ישראל ואחת של נוכרי. ועל כן יש ללמוד מדבריו שצריך שיהיו פתוחות למבוא שתי חצרות, אבל לא יתבאר בדבריו כמה בתים פתוחים לכל חצר. ולכן איננו יכולים ללמוד מדבריו כמה בתים צריכים להיות פתוחים לכל חצר. כמה שמלן משמיעינו רב דבתים, טריין, שצריך שיהיו פתוחים לכל חצר, שני בתים. וזה משמע מכללו של רב שאמר עד שיהיו בתים וחצרות פתוחים לתוכו, הועיל ונקט בתים וחצרות סתם ולא נקט מספר מסוים, כשנוקטים סתם בתים בלשון רבים בלא לפרט את מניין הבתים, הכוונה לשני בתים כי מיעוט רבים, שניים. וכן כשנוקטים סתם חצרות בלשון רבים, הכוונה לשתי חצרות. לאחר שהתבהר שדברי רב נאמרו גם בחצר שפתוחים לשני בתים, מבאר הבאי יצברת רב. אומרת הגמרא אשתא דאמר רב אפילו חצר, עכשיו שדברי רב נאמרו גם בחצר, יש לבאר טעם הדרב. טעמו של רב הוא משום דקסבר שסובר רב שאסור לעשות יחיד במקום עובד כוכבים. אסור לסייע לישראל יחיד לדור עם הנוכרי כדי שלא ילמד ממעשיו. ותוספת לאל בדף עין דלת עמוד ב' דיבור המתחיל מבוי בירו שאסור לסייע ליחיד לדור לבדו עם הנוכרי משום שחששו שמה יזיק הנוכרי לישראל כשיהיו לבדם בחצר. ולכן אמר רב שלא יערבו עמו ולא ישתמשו עמו כדי שיוותר יחידי ויפחד מהנוכרי שמה יארגנו, משום כך יצא לדור במקום אחר. שואלים התוספות לאל בדף עין דלת עמוד ב' בדיבור המתחיל מבוי, מדוע הוצרך רב לאסור לערב במקרה כזה? הרי אף אם יערבו ביניהם, אוסר עליהם הנוכרי לטלטל כמבואר לאל בדף סמך א' עמוד ב', מבארים התוספות שמדובר שסחרו מהנוכרי את רשותו שאז מועיל העירוב, ואף על פי כן סובר רב שאסור לערב ביניהם משום שאסור לסייע את הדר יחידי במקום נוכרי. מוסיף רב יוסף ואומר, אמר רב יוסף יחי, מאחר שנתבהר שסברת רב היא משום שאסור לסייע לישראל יחיד לדור במקום נוכרי, ורב אמר את דבריו שאין לערב גם בחצר שצידה אחד ישראל והאחר נוכרי, היינו דשמען עלי לרבי טבלה דאמר, זה מה ששמעתי את רבי טבלה שאמר בעניין זה, עובד כוכבים תרי זימני, פעמיים, מבוי שצידו אחד נוכרי וצידו אחד ישראל, אין מערבים דרך חלונות ואסור לסייע לישראל יחיד לדור עם הנוכרי. ולא ידענה מה היא אמר, ולא ידעתי מדוע הוא צריך להאריך בדבריו, הרי פשוט שזה טעם הדברים. אבל עתה יש לומר שנקט את טעם הדברים כדי להשמיענו שזהו טעמו של רב, ולא משום שאין מבוי ניתר בלחי או קורה עד שיהיו בתים וחצרות פתוחים לתוכו. ובפירוש השני מפרש רשי שרב יוסף שמע את רבי טבלה שאמר פעמיים נוכרי, ולא ידע את כוונתו, לאחר שהתבהר טעמו של רב, יש לומר שהתכוון פעם אחת לגבי מבוי שצידו אחד נוכרי וצידו אחר ישראל, ופעם נוספת לגבי חצר שצידה אחד נוכרי וצידה אחר ישראל, כיוון שטעמו של רב הוא משום שאסור לסייע לישראל יחיד לדור במקום נוכרי, ואם כן אין הבדל בין חצר למבוי. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף עין ה' עמוד א'. המשנה מבארת את דיני העירוב בשתי חצרות זו לפנים מזו. דינם של חצרות הסמוכות ופתוחות זו לזו נתבאר במשנה הקודמת לאל בדף עין ג' עמוד א'. מן התורה אין איסור לטלטל אלא בין רשות היחיד לרשות הרבים, בנוסף לאיסור העברת ה-400 ברשות הרבים עצמה. אבל חזל אסרו לטלטל גם בין שתי רשויות היחיד של אנשים שונים, וכן אסרו להוציא מהבתים שהם מיוחדים לבעליהם לחצירות שהם בבעלות כל דיירי החצר. לפיכך, כל חצר זקוקה לעירוב בין כל הדרים בה, על מנת להתיר להוציא אליה מן הבתים. כאשר ישנן שתי חצרות זו לפנים מזו, בני הפנימית עוברים אל רשות הרבים דרך החיצונה. דריסת הרגל שיש לבני הפנימית בחצר החיצונה מחשיבה אותם כאילו יש להם חלק בה, ולכן יש אופנים בהם אין בני החיצונה יכולים להתיר את ההוצאה לחצירם אם לא יערבו עמם בני הפנימית. כלומר, כיוון שאף בני הפנימית נחשבים כבני החצר, עליהם להשתתף בעירוב, אם לא נשתתפו, ההוצאה בחצר אסורה לכל. המשנה והגמרא דלהלן ידונו בפרטי הדינים הללו. אומרת המשנה בדף עין ה' עמוד א', שתי חצרות שהן זו לפנים מזו, הפנימית פתוחה לחיצונה והחיצונה פתוחה לרשות הרבים, באופן שדיירי הפנימית יוצאים לרשות הרבים דרך החיצונה, יש בהן כמה וכמה חילוקי דינים לעניין עירוב. אם היו מערבות שתיהן יחד, הן נחשבות לחצר אחת. אז תחילה מפרטת המשנה את הדינים באופנים שלא ערבו יחד, ולהלן דנה המשנה גם באופן שערבו יחד, אלא שאחד מהדיירים שבהן שכח ולא ערב עם השאר. אם כן, מבארת המשנה את הדינים כאשר ערבה רק אחת מביניהן. ערבה הפנימית, ערבו דיירי החצר הפנימית לעצמם, ולא ערבה החיצונה, בני החצר החיצונה לא ערבו, הפנימית מותרת בהוצאה לחצירה, שהרי הדרים בה ערבו ביניהם, ואין בני החצר החיצונה שלא ערבו, אוסרים עליהם את ההוצאה, לפי שאין להם שייכות לחצר הפנימית. והחיצונה אסורה בהוצאה לחצר, שהרי הדרים בה לא ערבו. דין נוסף אומרת המשנה, ערבה החיצונה לעצמה ולא ערבה הפנימית, שתיהן אסורות בהוצאה לחצרותיהן, שכיוון שהפנימית שיש לה דריסת הרגל בחצר החיצונה כדי לעבור דרכה לרשות הרבים לא ערבה בחצר הפנימית והיא אסורה להוציא אליה, הרי היא אוסרת גם על החיצונה להוציא לחצירה. זוהי מסקנת הגמרא כאן, שהתנא כאן סובר שרגל האסורה במקומה אוסרת שלא במקומה. ואילו רגל המותרת במקומה אינה אוסרת שלא במקומה. כלומר, אין בני הפנימית אוסרים על בני החיצונה בגלל זכות המעבר שלהם דרך החצר החיצונה, אלא כאשר הם אסורים להוציא בחצר שלהם. ואילו כאשר הם מותרים להוציא אליה, כי הרי הם ערבו, אינם אוסרים על בני החיצונה. והחילוק הזה טעון ביור, שאם אנו דנים את אפשרות המעבר בחצר, כשותפות בה, שעל כן העובר בחצר אוסר את ההוצאה על הדרים בחצר וכן, הוא מערב עמם, מדוע שונה דין זה כאשר הוא מותר בהוצאה בחצר שלו? ובגמרא לאל בדפנותת עמוד ב' ובהסברו של רשי שם מתבהר, כי טעם החילוק הוא שכאשר הפנימית מותרת במקומה, אנו קופים אותה לסגור את הדלת שבינה לחיצונה ולסלק את דריסת רגלה ממנה לאותה שבת, ובאותה שבת היא לא תעבור בחצר החיצונה. ואילו כאשר אינה מותרת במקומה, איננו יכולים לכפותה לכך. ואילו תוספות שם לאל בדפנותת עמוד ב' דיבור המתחיל די פנימית חולקים על כך, ולדעתם אין למנוע דריסת רגל מהפנימית שלא לעבור דרך החיצונה, שלא על ידי כך לא תוכל ללכת דרכה לרשות הרבים, אלא הכוונה שתסגור את דלתה מלהשתמש בשטח החצר החיצונה. עכשיו מבארת המשנה את הדינים כאשר ערבו שתי החצרות כל אחת לעצמה. ערבו שתיהן, אולם לא ערבו יחד, היינו שערבה זו לעצמה וזו לעצמה. שלוש דעות בדבר. דעה אחת היא דעת תנא קמא דלעיל שזו מותרת בפני עצמה וזו מותרת בפני עצמה. בני החצר הפנימית מוציאים לחצירם ובני החצר החיצונה מוציאים לחצירם. לפי שהעירובה של כל אחת מתיר את ההוצאה לחצירה, אולם אינן מותרות כל אחת להוציא לחצר האחרת. כשם שאין לטלטל מבית לבית בחצר אחת, כאשר לא ערבו בני החצר. ואילו לא הייתה הפנימית מערבת, הייתה אוסרת אף על החיצונה, כאמור לעיל, ועכשיו שערבה, אינה אוסרת עליה. זה דעת תנא קמא. דעה השנייה, רבי עקיבא אוסר על החיצונה להוציא לחצירה, לפי שדריסת הרגל, דהיינו זכות המעבר של בני החצר הפנימית, לעבור דרך החצר החיצונה, אוסרתה לחיצונה להוציא מבתיהם לחצר, שזכות זו שיש לפנימית בחיצונה משתפת אותם בה, עד כדי שהם אוסרים את בני החיצונה בהוצאה, מפני שלא ערבו יחד, וכאילו שכח אחד מהם ולא ערב. כי דעת רבי עקיבא היא שאף רגל המותרת במקומה, אוסרת שלא במקומה. וגם לדעת רבי עקיבא מותרים בני הפנימית להוציא לחצירם, לפי שאין לבני החיצונה כל זכות בחצר הפנימית, ואינם יכולים לאסור עליהם את הטלטול. הנה הדעה השלישית שמביאה המשנה, והחכמים אומרים, אין דריסת הרגל של בני הפנימית בחצר החיצונה, אוסרתה לחיצונה, ועל כן כל אחת מטלטלת בחצירה. ולכאורה זו גם דעת תנא קמא. ואם כן, מדוע שנתה המשנה את הדעה הזו פעמיים? ובגמרא מתבאר, כי לדעת חכמים מותר הטלטול בחיצונה, אף אם לא ערבה הפנימית כלל, לפי שאפילו רגל האסורה במקומה אינה אוסרת. לדעתם אין דריסת הרגל בחיצונה מחשיבה את בני הפנימית, כדרים בה לאסור על בני החיצונה, דרים בה ממש. אם כן נמצא שיש פה שלוש דעות, לדעת תנא קמא רגל האסורה במקומה אוסרת, ואילו רגל המותרת במקומה אינה אוסרת. לדעת רבי עקיבא אפילו רגל המותרת במקומה אוסרת, ולדעת חכמים אפילו רגל האסורה במקומה אינה אוסרת. דהיינו חכמים, בדעה השלישית הם המקילים ביותר. עכשיו מבארת המשנה את הדינים כששכח אחד מבני החצירות ולא עירב. ערבו שתיהן כל אחת לעצמה ושכח אחד מן החיצונה ולא עירב, הפנימית מותרת, שלעולם אין החיצונה אוסרת עליה. כפי שהסברנו, אילו החיצונה אסורה שהרי אחד מהדרים בה לא עירב. אולם אם אחד מן הפנימית שכח ולא עירב, שתיהן אסורות, הפנימית לפי שאחד מהדרים בה לא עירב, והחיצונה אסורה לפי שהפנימית אסורה בהוצאה לחצירה, וכאשר הפנימית אסורה במקומה, מודה תנא קמא לרבי עקיבא שהיא אוסרת על החיצונה, וכמבואר ברישא שאם לא ערבה הפנימית, אסורה גם החיצונה. ולמעשה אין כל חילוק בין אם לא ערבה הפנימית כלל, לבין אם ערבה אולם שכח אחד מהדרים בה ולא ערב עם השאר. עכשיו מבארת המשנה את הדינים כאשר ערבו שתי החצרות יחד. נתנו הפנימית והחיצונה את העירובן במקום אחד שערבו שתיהן זו עם זו והניחו את העירוב בחיצונה. והגמרא תבהר מדוע כשהיא אומרת במקום אחד, הכוונה שהניחו את העירוב בחצר החיצונה דווקא. והגמרא גם תבהר מדוע שונה הדין אם מונח העירוב בחצר הפנימית. אז נתנו הפנימית והחיצונה את עירובן במקום אחד שערבו שתיהן זו עם זו והניחו את העירוב בחיצונה ושכח אחד מהן. בין אם הוא מדיירי הפנימית ובין אם הוא מדיירי החיצונה ולא עירב עם השאר, שתיהן אסורות. שכיוון שכולם ערבו כאחד ואחד בהם שכח ולא עירב, בטל העירוב. ואפשר היה לטעון ולומר שאותה חצר שהשוכח אינו ממנה, תבטל את השתתפותה בעירוב עם האחרת ותיבדל ממנה, ויהיה עירוב לה לבדה ויועילה, שהרי כל הדרים בה ערבו. אבל אין לומר זאת אלא בשני תנאים. א', שאין לה אחרת בדריסת הרגל, כי אם יש לה אחרת, דריסת הרגל בה עדיין היא אוסרת עליה כדין ערבה החיצונה ולא ערבה הפנימית, או כדין שכח אחד מן הפנימית ולא ערב, ועל כן אין לחצר החיצונה אפשרות להיבדל מהפנימית שעדיין דריסת רגלה של הפנימית אוסרתה. ב', גם אם השוכח היה בין החיצונה, הפנימית היא שרוצה להיבדל ממנה שיהיה העירוב מועילה לבדה, שהרי כל הדרים בה ערבו. וכן אין לחיצונה דריסת הרגל עליה שתאסור אותה. ועדיין אין הפנימית יכולה להיבדל ממנה, אלא אם העירוב המשותף נמצא אצלה, ובמשנה הרי מדובר שהעירוב מונח בחיצונה. ועכשיו אי אפשר להביאו אל הפנימית, מאחר שכבר נכנסה השבת ואסורה ההוצאה מאותו בית שבחיצונה אל הפנימית, כיוון שנתבטל העירוב, בגלל אותו אחד שלא ערב, ואי אפשר שיהיה העירוב של הפנימית מונח בחיצונה, ומשום כך אין אפשרות לפנימית להיבדל מהחיצונה. ולחיצונה לעולם אין אפשרות להיבדל מהפנימית, מאחר שיש לפנימית דריסת רגל בה, ועל כן שתיהן אסורות. חותם את המשנה עם הדין, מה קורה כשדר בכל חצר אדם אחד בלבד. ואם היו שתי החצרות של יחידים שבכל חצר דר אדם אחד לבדו, ואין הכוונה לאדם בודד דווקא, אלא שיש בה רשות אחת בלבד שאינה מצליחה לערב בין בני הרשות, כגון משפחה אחת וכדומה, אינן צריכים לערב זה עם זה כלל, ושניהם מותרים להוציא כל אחד בחצרו, אבל לא מחצר אחת לשנייה, כיוון שלא ירבו החצרות יחדיו. הפנימי אינו צריך לערב שעלו הוא יחידי בחצרו, והחיצון אינו צריך לערב משום שאין דריסת הרגל של הפנימי בחצרו, אוסרת עליו את ההוצאה, כיוון שהפנימי מותר בחצרו שלו. וכדעת תנא קמא שסובר שרגל המותרת במקומה אינה אוסרת שלו במקומה. אבל הדעה הזו, אם היו שניים בפנימית ואחד בחיצונה, כולם אסורים. שכן הפנימית שהיא צריכה לערב ולא ערבה, אוסרת על החיצונה משום רגל האסורה במקומה, אוסרת שלא במקומה. ואם היו שניים בחיצונה ואחד בפנימית, שהחיצונה ודאי אסורה, היה מקום להתיר את הטלטול בפנימית. אבל כותב רש"י על פי הגמרא לקמן דף ע"ה עמוד ב', שהטלטול בה אסור. שהרי המשנה התירה רק באופן ששתיהן חצרות של יחידים בלבד. למה אסור? גזירה שם יבוא לטלטל בפנימית, גם כאשר יהיו שניים בפנימית ואחד בחיצונה. זוהי המשנה שלנו בדף ע"ה עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. זוהי המשנה שלנו בדף ע"ה עמוד א', ואנחנו חותמים את תלמוד תורתנו עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו בדפינו היומי, דף ע"ד במסכת עירובין. שאלה הראשונה, בכמה בתים וחצרות ניתר המבוי בלחי או קורה? שאלה שנייה, למה כוונת שמואל כשאמר בבית אחד וחצר אחת? שאלה שלישית, מדוע התיר שמואל בלחי במבוי של עיוות בר אי? שאלה רביעית, באיזה אופן הלכה כרבי שמעון שגגות חצירות וקרפיפות הם רשות אחת לכלים ששפטו בתוכן? שאלה חמישית, מדוע לרב במבוי שבצידו האחד גוי ובשני ישראל, אין ישראל אחרים שחנונותיהם פתוחים לשם מערבים דרך החלונות? השאלה האחרונה, מה חידש כאן רב בזה שדירת נוחי אינה דירה? הרי שמענו כן כבר לאיל. התשובה בתוספות. אלה הם השאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה. אודות אשר למדנו היום הזה בסייעתא דשמיא ענקית, בדף ע"ד במסכת עירובין. וכעת אל פנינתנו שונה הלכות, באנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו היום הזה. מבוי שצידו אחד אינו יהודי וצידו אחד ישראל, ובית של ישראל אחר אצלו פתוח לרשות הרבים ולא למבוי, וחלון בינו לבין ישראל הדר במבוי, אינו יכול לערב דרך החלון שביניהם להוציא קהיליו למבוי דרך בית ישראל שכינו הפתוח למבוי, אבל אם פתח ביניהם מותר, ויש מי שאוסר אף בפתח פתוח ביניהם. מבוי שצידו אחד אקום וצידו אחר ישראלים, והיו חלונות פתוחות מחצירם לחצירו של ישראל, וערבו כולם דרך החלונות, אף על פי שנעשו כאנשי בית אחד ומותרים להוציא ולהכניס דרך חלונות, הרי אילו אסורים להשתמש במבוי דרך פתחים עד שיזכרו מן האקום. חצר שישראל ואקום דרים בה, ובית אחד של ישראל אצל ביתו של זה, ואינו פתוח לחצר וחלונות ביניהם, אינו יכול לערב עמו דרך החלון שביניהם כדי להוציא קהיליו דרך בית שכינו הפתוח לחצר. אבל אם פתח פתוח ביניהם מותר, יש מי שאומר שאף אם פתח פתוח ביניהם אסור. חצר שישראל ואינו יהודי שרויים בה, והיו חלונות פתוחות מבית ישראל זה לבית ישראל זה, ועשו עירוב דרך חלונות, אף על פי שהם מותרים להוציא מבית לבית דרך חלונות, הרי הם אסורים להוציא מבית לבית דרך פתחים מפני האקום עד שיזכיר. זהו שונה הלכות שלנו, וכעת אל המשנה היומית.
ויבוא למקווה ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקווה ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אביהם שבשמיים
בשמיים. במשנה היומית אנחנו משננים משניות שאין עליהם גמרא. סדר זרעים, מסכת מעשר שני, פרק ה' משנה ח'. אמר רבי יהודה, בראשונה היו בית דין שולחים שליחים אצל בעלי בתים שבמדינות שבערי ארץ ישראל וכפריה. מערו והתקינו את פירותיכם עד שלא תגיע שעת הביור. הפרישו את המעשרות מן הפירות ששנה זו ועשו את מצוותם ליתן תרומות ומעשרות לבעליהם לעלות מעשר שני לירושלים קודם שתגיע שעת הביור, לפי שאז תחול עליהם חובת הביור ויעקבו את הוידוי, עד שבא רבי עקיבא ולימד שכל הפירות שלו באו לעונת המעשרות, כמה מפורט במסכת מעשרות פרק א', פטורים מן הביור ואינם מעקבים את הוידוי. ובראשונה היו אומרים שאף קודם עונת המעשרות משהגיע שעת הביור חייבים לבערם. מסכת מעשר שני, פרק ה', משנה ת'. מי שהיו פירותיו רחוקים ממנו וכבר הפריש מהם את המעשרות, אלא שלא נתנם עדיין לבעליהם והגיע שעת הביור, צריך לקרוא להם שם שיאמר פלוני כהן יזכה בתרומה שיש לי במקום פלוני. וכן היה מעשה ברבן גמליאל והזקנים חבריו החכמים, שהיו באים בספינה, שהפליגו בספינה והגיע שעת הביור, אמר רבן גמליאל, איסור שאני עתיד למוד, מעשר ראשון שאני צריך לתת ללוי, נתון ליהושע, לרבי יהושע בן חנני שהיה לוי, ותרומה גדולה כבר נתן שאי אפשר לגורן שתעקר, אלא אם כן נתרמה תרומה גדולה, ובמקומו של המעשר מוזכר לו ליהושע עד שיקנה את המעשר אגב הקרקע. איסור אחר שאני עתיד למוד, מעשר אני נתון לעקיבא בן יוסף שיזכה בו לעניים, שרבי עקיבא היה גבאי העניים ומקומו של המעשר אני מוזכר לו לעקיבא. אמר רבי יהושע, איסור שאני עתיד למוד מעשר מן המעשר שאני צריך לתת לכהן מאותו מעשר שנתן לי רבן גמליאל, נתון לאלעזר בן עזריה שהיה כהן ומקומו מוזכר לו, ונתקבלו זה מזה שכר. רבן גמליאל קיבל דמי שכירות המקום מרבי יהושע ורבי עקיבא, רבי יהושע קיבל מרב לזר בן עזריה ונקנה לכל אחד מקום המעשר הראוי לו בכסף, ששכירות קרקע נקנית בכסף, ואגב המקום זכה במעשר שמטלטלי נקנים אגב קרקע.
ויבואו למקרו ולמשנות וללימוד בדרך ארץ ולמקרו ולמשנות ללימוד בדרך ארץ ולמה סויס לצוי נביהם שבשומיים
מפעל המשנה היומית קביעותה, משננים משניות כסדר השס. סדר תארות, מסכת כלים, פרק י' משנה א'. אילו כלים המפורטים לאלן מצילים בצמית פתיל, על מה שבתוכם מלהתאמה, כשהם באוהל המת, כלי גללים, כלים שנעשו מגללי בקר, כלי אבנים, כלי אדמה שנעשו מיטית ולא נצרפו בכבשן. כל הכלים הללו אינם מקבלים תומה כלל, ולפיכך מצילים בצמית פתיל על מה שבתוכם, כלי חרס וכלי נטר, שדינם ככלי חרס שאינם מקבלים תאומה מגביהם, עצמות הדג ועורו, כלים הנעשים מעצמות הדג או מעורו, עצמות חיה שבים ועורה, כלים הנעשים מעצמות חיה שבים או מעורה, שכלים אלו אינם מקבלים תאומה, וכלי עץ הטהורים, אלו שאינם מקבלים תאומה, כגון כלים גדולים המחזיקים 40 סאה בלח, שנפחם מועמה על המה ברום 3 אמות, שאויל ואין אדם יכול לטלטלם כשהם מלאים אינם מקבלים תאומה, שחכמים דרשו שאין כלי מקבל תאומה, אלא כשהוא דומה לסק המטלטל מלא וריקן. כל הכלים הללו מצילים בצמית פתיל, בין מפיהם שהצמית פתיל על פיהם, בין מצידיהם שנקבו בצידיהם והקיפו צמית פתיל, בין יושבים על שוליהן, על תחתיתם, בין מוטין על צידיהן. אם היו באוהל המת, הרי הם מצילים על מה שבתוכם מן התאומה. היו קפואים על פיהם ומירח את פיהם בטיט על הקרקע, מצילים כל שתחתיהן עד התהום. על כל הנמצא בקרקע שמתחתיהם, היינו בין על הדברים שבחלל הכלי ובין על מה שבתוך הקרקע, מתחת לכלי עד התהום. רב לזר מתמה. שלדעתו כלי כפוי על פי ואינו מציל, אף שהוא ממורח למטה בקרקע, שנאמר צמית פתיל עליו ולא על גבי צמית פתיל. ואין הלכה כרבי אליעזר, על הכל מצילין כל הכלים הללו שנמנו במשנתנו, מצילין בצמיד פתיל על כל מה שבתוכם, בין על אוכלים ומשקים, בין על בגדים, בין על כלי חרס, בין על כלי שטף, היינו כלים שיש להם טהרה במקווה, חוץ מכלי חרס המוקף צמיד פתיל שאינו מציל, אלא על האוכלים ועל המשקים ועל כלי חרס שבתוכו, היינו על דברים שאין להם טהרה במקווה, אבל לא על דברים שיש להם טהרה במקווה, כגון כלי מתכת ובגדים. זו גזירת חכמים שמה יבוא חבר לשאול אותה מהמארץ, ומשנה זו נשנתה לאחר שחזרו בית הלל להורות כבית שמאי. זוהי המשנה היומית שלנו, והכל הולך אחר החותם וחתימת שיעור דפינו היומי על פרשת השבוע, פרשת נוח. מפה מפיק מרגליות, פיו של הגאון רבי יחיאל ויצמן שליטה, מרצה בכיר בערכים. אלה תולדות נוח, במילים אלו נפתחת הפרשה השנייה בתורה, עוסקת ברובה בהצלת נוח ומשפחתו מן המבול. ויאמר השם אל אברהם, מילים אלו פותחות את פרשת לך לך, פרשה שלישית בתורה, בה אנו לומדים על דרכו של אברהם אבינו. ומדוע נסמכה פרשת נוח לפרשת לך לך? הסיבה הראשונה היא כרונולוגית. נוח ובניו זכו לבנות את התשתית לבניינו של העולם החדש שקם לאחר המבול. מתולדותיו של שם בנוח נולד אברהם, אשר חצב את עמודיה של האמונה בבורא עולם בעולם המתחדש. לפיכך נסמכו שתי הפרשיות. הסיבה השנייה נעוצה ברובד עמוק יותר. נוח בפעולותיו בתיבה זכה לשתול גרעין של חסד לאנושות המתחדשת. במאסף סלל את הדרך לאברהם אבינו, שהפך את מידת החסד לאחד משלושת העמודים שעליהם העולם עומד. כיצד זכה נוח לשתול את גרעין החסד? באיזה דרך הוא הטביע אותו בעולמנו? כדי לאפשר לנוח ולבני ביתו לחיות בתיבה ההצלה, בשעה שהעולם כולו תובע במאה המבול הגועשים, חולל הקדוש ברוך הוא סדרה של ניסים תדירים. הנס הראשון, עצם הישרדותה של תיבת עץ פשוטה במשך שנה תמימה, כאשר מאה המבול שוטפים בשצף קצף, מציפים את הארץ ואת כל אשר עליה. הנס השני, התיבה היוותה מקום מקלט לבעלי חיים רבים מכל הסוגים והמינים, והכסנה גם את צורכי מחייתם הרבים למשך שנה. הנס השלישי, האור העל טבעי שאיר בתיבה, אשר הייתה סגורה באופן הרמטי, ואפשר לנוח ולבניו טיפול שוטף בבעלי החיים. כך כותב רשי, צוהר אבן טובה מהירה להם. הנס הרביעי, שמירת טריותם של דברי המאכל הרבים שנמצאו בתיבה לבל התאפשו במשך שנה תמימה. וכה אמרו רבותינו, והקימותי את בריתי, אמר לו הקדוש ברוך הוא לנוח, ברית אתה צריך מפני הפירות שאתה כונס, שלא יירקבו ושלא יתאפשו ושלא ישתנו, כאמור בילקוט שמעוני. הנס החמישי, האכלת הבהמות והחיות הרבות, נעשתה על ידי צוות מצומצם של נוח ובניו במשך שנה תמימה. הם היו עסוקים במלאכה הזו יומם ולילה, עד כי לא יכלו לתת שינה לעיניהם לשנה שלמה. כך נאמר במדרש תנחומה, ולוקח נפשות חכם, זה נוח שזן ופרנס את הבהמות. ומה היה מאכילן? את הגמל תבן והחמור שעורים. יש בהמה שהיא אוכלת בשעה אחת ביום, ויש בשתיים, ויש בשלוש, ויש בשלוש בלילה. ויש באמצעו, ויש בקרות הגבר. אמרו רבותינו, 12 חודש נוח בתיבה, לא ראה שינה לא ביום ולא בלילה, שהיה עוסק וזן את הבריות שאימו, הרי ולוקח נפשות חכם. וכאן המקום לפליאה העצומה. מדוע בחר הקדוש ברוך הוא בדרך זו כדי לפרנס את בעלי החיים שבתיבה, וכי לא יכול היה הקדוש ברוך הוא לחסוך מנוח את הסבל הנורא שהיה כרוך באכלת החיות? לכאורה היה יכול בורא עולם לקיים את החיות באופן שהמזון עצמו יגיע אליהם ישירות בדרך נס, במקום הנס שנעשה לנוח שהחזיק מעמד שנה שלמה ללא שינה, בהכרח שבהתנהלות הזאת תמונה כוונה נסתרת. עיון בחטאיו של דור המבול ישפוך אור על הדברים. ותשחט הארץ לפני האלוקים. התמוטטות מוסר העריות, כדבר הפסוק, ויראו בני האלוקים את בנות האדם כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. אומרים רבותינו במדרש רבה, ויראו בני האלוקים, רשבי קרא להון בני דיינה, שרים ושופטים, אלוקים בפסוק זה, פירושו בית דין. כי טובות הנה, כתוב בלי וו טובות. כשהיו מטיבים אישה לבעלה, היה גדול נכנס ולוקחה. ויקחו להם נשים אלו נשי אנשים, אישת איש, מכל אשר בחרו. חטאם של דור המבול היה בייסורי עריות, זאת בנוסף לחטא המפורש בתורה, חטא החמס והגזל. במבט שטחי נראה לכאורה שחטאי גזל והעריות אינם קשורים זה בזה. אחד עוסק בהתמוטטות מוסר העריות, ואחד עוסק בהתמוטטות החברה, גזל. אבל בהתבוננות עמוקה יותר ניתן לומר שגם עריות שורשם בגזל, גוזלים אישת איש מבעלה. המשפט הידוע אומר, כל העולם נברא בשביל האדם. בדור המבול פרשו אותו כפשוטו. נולדתי כדי ליהנות, וכל הפרטים הקיימים בעולם לצורך סיפוק הנאותיי נועדו. הם לא נרתעו גם כאשר השגת המטרה הייתה כרוכה בפגיעה בזולת, בממונו ובאשתו. המטרה האנוכית קיצה ביניהם את האמצעים כולם. זוהי בעצם צורת החיים של בעלי החיים אשר חוטפים מכל הבא ליד. בדרך זו נמחקה צורת האדם בתקופת המבול, ולכן התחייבו כליה מוחלטת כי עברו לצורת בעלי חיים. התנהגות מושחתת זו הרסה את סדרי הבריאה, בכך שגרמה למחיקת ההבדלים בין בני האדם לבעלי החיים, והתוצאה לא איחרה לבוא. העולם החדש שהקימו נוח ובניו היה חייב לקום על יסודות של חסד ונתינה במקום לקיחה וחטיפה שהיו בדור המבול. מסיבה זו, היו נוח ובניו מתייגים באכלת בעלי חיים במשך שנה תמימה. פעולת הנתינה של נוח ובניו לא נפסקה ולו לרגע כל ימי המבול. נוח הצליח להחדיר את גרעין החסד כעובדה טבעית בתוך נפש האדם על ידי החזרה בלתי פוסקת של פעולות חסד בתוך התיבה. כאשר נהיה החסד לתכונה בנפשו של נוח ובניו, יכולה מעטה תכונה זו לעבור בתורשה לדורות הבאים, ובכך ימנע לעד אסון עולמי נוסף. הבסיס להבטחת הקדוש ברוך הוא שלא יביא עוד מבול לעולם, מתבססת על העובדה שהעולם החדש שיצרו נוח ובניו מושתת על יסודות חסד ונתינה, מובטח שמעטה לא ישוב עוד העולם מצורת החיים האגואיסטית של אנשי דור המבול שחטפו מכל הבא ליד. מהמבול עקרו וחיטאו את העולם מחלאת זוהמת תומותיו, כי עקו את הרוע מן היסוד, ובו זמנית, בתוך תא בידוד, בדמות תיבת עץ פלאית, התחיל להתרקם הגרעין לעולם חדש, עולם של נתינה והענקה. נוח ובניו הנציגים היחידים של האנושות, עמלו במשך שנה תמימה לשתול את גרעין החסד, שנה ארוכה של התמסרות אין קץ ללא תמורה, לכל חיה ובהמה, הנביטה את גרעין ההטבה. וזכרתי את בריתי, ולא יהיה עוד המים למבול לשחט כל בשר. הברית שקראת הקדוש ברוך הוא עם נוח מתבססת על הגרעין הטוב שנטעו ובניו בעולם החדש. מעתה תהיה הנתינה לטבע מולד של בני אדם, לא יחזירו עוד על טעותם של דור ההרסנות שהיה בנוי על לקיחה בלבד. ממשיך דרכו של נוח הוא אברהם אבינו עמוד החסד, שהפך את התכונה האנושית לאבן יסוד של קיום העולם. דברים מופלאים של הגאון רבי יחיאל ויצמן שליטה על פרשת השבוע, פרשת נוח, שהיה פרנס העולם בדור המבול. מוריי ורבותיי, חי וראית, כאן תלמוד תורתנו, היום הזה, יום חמישי בשבוע, דלת בחשבן תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית, את דף עין דלת במסכת עירובין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שישי ה' בחשבן, ערב שבת קודש פרשת נוח, ושבת מברכין את ראש חודש חשבן הבא עלינו ועל כל בני ישראל, לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה, ונלמד כהרגלנו בסייעתא דשמיא הגדולה בערבי שבתות, וימים טובים שני דפים, את דפים עין ה' ועין ו' במסכת עירובין, ונתייצב מרחק חודש ימים בעזרת השם ובישועתו מסיום מסכת עירובין על קופי דפיה. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית, אחי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.